שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. נתבונן היום בעזרת השם בנזקי השגרה וההרגל, דברים שיכולים להכניס את האדם למסלול של קיבוע מסוים, ומתוך כך יכול להפסיד הרבה דברים. יש פגיעה בהתבוננות התמידית שנדרשת לאדם, יכול להיכנס למצב של עצבות, כי הכל שגרתי והכל רגיל והכל משעמם, ויחד עם זאת, על ידי התבוננות נכונה, ביד האדם להגיע לגדולות ונצורות. ראשית, עצם ההרגל, הטבע הזה שהקדוש ברוך הוא יטביע באדם, שהוא יוכל להתרגל למצבים מסוימים, לחיות אותם, להשלים איתם, זה דבר שהוא נועד לטובתו של האדם. יש דברים בחיים שהם לא קלים, ובפעם הראשונה כשאדם נפגש איתם, אם זו בשורה שהיא לא נעימה לגבי השנים הבאות במה שמתרחש איתו, או עם אחד מבני משפחתו, אז בתחילה יש את ההלם, את התדהמה, את הכאב הגדול. לאחר מכן, לאט לאט, הנפש מתחילה להתרגל למצב החדש שנוצר, והאדם יכול להחלים, יכול להבריא, כלומר, עצם התכונה הזו של ההרגל והשגרה, יש בה גם דבר טוב, שיכול להוציא את האדם שלא יזכור את הכאבים, את הצרות לאורך זמן, אלא הוא מתרגל, מתרגל לאותו מצב, משלים איתו וכך ממשיך לחיות. אבל יחד עם זאת, יש בזה גם, כמו כל דבר, זה לעומת זה עשה אלוקים, יש בהרגל ובשגרה דבר שיכול להזיק לאדם גם ברוחניות, גם בגשמיות, גם בשמחת החיים שלו. כשיש למשל תקופות שעם ישראל זקוק להרבה ישועות, להרבה תפילות, יותר מזמנים שבשגרה, וכשאדם בתחילה שומע איזה בשורה, איזה פחד, איזה חרדה שנכנסת ללב, מיד קבלות של התחזקות, תפילות שבאות מעומק הלב, לימוד תורה בעוצמות יותר גבוהות, יותר התמדה. אבל לאחר מכן, כשנכנסים לשגרה, עלולים להגיע למצב של השלמה עם מה שקורה, ואפילו לחיות בתחושה שאולי לא יצא הרבה מהמאמצים שלי, מהתפילות שלי, מהקבלות שקיבלתי על עצמי, וחלילה לחשוב כך. הרי כל דבר שמתרחש בעולם הוא על פי מאזנים של חובות וזכויות שיש גם לאדם הפרטי וגם לכלל ישראל. וכמו שכותב הרמב״ם על פי דברי חז"ל, כל מעשה אחד יכול להכריע את הכף לחיוב או לשלילה. עשה מעשה טוב אחד, זה כמו כף מוזניים, שעוד סנטימטר אחד, עוד גרם אחד, יכול את כל הכף להטות לכיוון החיובי. ואם חס ושלום לצד השני, אז לצד השני. רק אנחנו לא בדיוק רואים את כף המוזניים הזה לנגד עינינו, ולא יודעים בדיוק לשקול, ואז כשרואים שיש מצב של שגרה, של צרות שהיו, ואומנם נמשכות, אבל לא כמו שחשבו בתחילה, אלא אחרת, עלול הלב לתת לאדם הרגשה, שבעצם אתה לא צריך להמשיך לפעול, אתה לא צריך לעשות, כי גם מה שעשיתי לא תרם שום דבר, וחלילה לחשוב ככה. לכן אחד הדברים הגדולים שהרמח"ל שם דגש במסילת ישרים, ובזה הוא פותח את הספר בעניין של הזהירות. ספר מסילת ישרים בנוי על הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, קומה אחר קומה, נדבך אחר נדבך, במסלול העבודה הרוחנית של האדם, עד שהוא מגיע לשלמות, למקומות הכי גבוהים שביד האדם להגיע אליהם. אבל הקומה הראשונה הוא מתחיל בזהירות, זהירות כלומר שימת לב, התבוננות, חשיבה, לא לתת לשגרה לשחוק את החיים, לא לתת להרגל להשכיח את המטרה, את התכלית, את המשמעות של כל פעולה שאנחנו עושים. לכן, בזמנים שעם ישראל זקוק לישועות, אסור להרפות יום-יום התחזקות בתפילות, להתפלל על עם ישראל, להתפלל על ישועת ישראל, להתפלל על ההצלה של כל אותם שנמצאים בצרה ובשוויה ובמלחמות ובסכנה, ביד האדם עם התפילה שלו לחולל פלאות, ואסור להישחק בזה, אסור להרגיש כמה כבר נתפלל בפתיחת ההיכל ונבקש ונתחנן, צריך להמשיך שלא להרפות, כך גם קבלות של התחזקות, כך גם לימוד תורה, לנצל כל רגע ללימוד תורה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. התורה הקדושה, ההבטחה האלוקית, היא זה מה שעומד לאבותינו ולנו במשך כל הדורות. שם במסילת ישרים הרמח"ל מתחיל בפרק א', את היסוד של הכל מתחיל במילים יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. היסוד זה בעצם היציקה שעליה בונים את כל הבניין. השורש הוא זה שמצמיח את כל העץ עם כל הענפים. ואומר הרמח"ל שהיסוד והשורש של כל שלמות העבודה הרוחנית, המדרגות הכי גבוהות, חסידות זה יותר מצדקות, אדם שהוא צדיק עושה מה שצריך, חסידות עושה יותר ממה שצריך. אומר הרמח"ל, אתה שואף להגיע למקומות הכי גבוהים, תתחיל קודם כל ביסוד ובשורש הזה, שיתברר ויתאמת אצל האדם, מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. אדם שמתעורר בוקר אחד ורואה את עצמו לבוש בבגדי מלכות, והוא נמצא בארמון מפואר, או הפוך, במדים של אסיר, והוא נמצא באיזה בית כלא, והוא לא מבין מה קורה פה, מה אני עושה כאן. זו השאלה הראשונה שהוא שואל את עצמו, מה אני עושה כאן, מי הביא אותי לכאן, למה באתי לכאן, מה התכלית של כל העניין. אלא מה, תינוק נולד בא לעולם, עדיין אין בו דעת, ואז הוא גדל מתוך שגרה, מתוך הרגל, שזה העולם ואלה החיים, אבל כל אדם צריך לשאול את עצמו, מה אני עושה כאן, בשביל מה נבראתי, מה התכלית שבאתי לעולם. ואומר הרמח"ל שהשאלה הזו היא היסוד והבסיס שיתברר, קודם כל, לברר את הדבר, ויתאמת אצל האדם החובתו בעולמו. לאחר שאדם ברר ומגיע למסקנה, הוא צריך לאמת את זה. יש אדם שאומר לעצמו, שאני בררתי מה התכלית שלי בחיים, ואני רוצה להיות ראש העיר, רוצה להיות חבר כנסת. צריך לבדוק, האם זו באמת התכלית שבשביל זה באת לעולם? קודם כל שיתברר, ואחרי שמברר, צריך לאמת את הדברים, האם המסקנה שהגעתי אליה היא נכונה, או שאולי יש תכלית אחרת. יש מצב שאדם צריך להיות בתפקיד או משרה כלשהי כדי לחזק את עבודת השם בציבור. אבל תמיד הוא בוחן מה היסוד, מה התכלית, בשביל מה באתי לעולם. ומתוך זה אחר כך עולה לשלבים הבאים. והרמח"ל שם ממשיך ומסביר, והנה מה שהורונו רבותינו זיכרונם לברכה הוא, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו. זו התכלית, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי שיזכה להגיע לשלמות הרוחנית הזו, כדי להטיב לאותו אדם, שהאדם הזה יתענג על השם ויהנה מזיו שכינתו. הרמח"ל שם תורח וממשיך להסביר שזה עידון ועונג גדול מכל העידונים שיכולים להימצא, כל סוגי הנאות שאנחנו מכירים בעולם, הם לא מגיעים לרמה הזו של להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. הנאה חומרית, עונג חומרי הוא מוגבל, כי החומר עצמו הוא מוגבל, גם בזמן, גם במקום, אבל עונג רוחני להתענג על השם, זה עונג שגם באיכות אין לו סוף, גם בכמות, גם בזמן, אין קץ להתענג על השם. רק השאלה הגדולה, וכי זה נקרא להתענג כשרואים מה שקורה כאן בעולם, עם כל הצרות והניסיונות, הקשיים, ההתמודדויות, היצרים שיש בעולם, הסבל שיש בעולם, ממשיך הרמח"ל ואומר, ודאי שלא זה התכלית, אלא העולם הזה הוא רק כלי. הוא מביא שם את דברי המשנה באבות, שהעולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. פה זה זמן העבודה, אחר כך מגיע זמן קבלת השכר, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. רק היצר שיש בעולם, הוא זה שמכניס את האדם לשגרה, מכניס אותו להרגל, לא נותן לו להתבונן, משקיע אותו כל הזמן, קום בבוקר, לך לעבודה, תחזור, תעשה מה שצריך, לך לישון, תקום ושוב תחזור, תעבוד כדי שיהיה לך מה לאכול ותאכל כדי שיהיה לך כוח לעבוד, וכן על זה הדרך עד אין קץ. בפרק ב' אומר המסילת ישרים, נקריא את לשונו מילים נפלאות, הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע ועורמתו. להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני האדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. כשהיצר מכניס את האדם להרגל ולשגרה, לסדר יום, לסדר שנה, לסדר שנים, וככה שנים חולפות עליו, החיים חולפים, מגיע לגיל זקנה, פתאום עוזב את העולם, בא לעולם האמת ועומד נדהם, כששואלים אותו את כל השאלות שהגמרא אומרת, שכשאדם בא לדין, שואלים אותו, האם קבעת עיתים לתורה, האם נסעת ונתת באמונה, האם פלפלת בחוכמה, ציפית לישועה, הוא עומד נדהם, לא חשבתי על זה כל החיים. הייתי במצב של שגרה, ואפילו כשהוא כן אדם ששומר תורה ומצוות, וכן עובד השם, אבל הרי הקדוש ברוך הוא מתלונן ביד הנביא ואומר, ותהי רעתם אותי מצוות אנשים מלומדה, מתוך הרגל, מתוך שגרה, גם המצוות שהם מקיימים, בלי לב, בלי התבוננות, בלי חיות. כמה חשוב שכל אדם קובע לעצמו זמן ללמוד מוסר, שיעורי מוסר, קובע זמן ללמוד גמרא, ללמוד הלכה, אבל גם ללמוד מוסר, לדעת, להרגיש חיות בעבודת השם. כל אדם צריך לראות איזה ספרי מוסר מדברים אליו, איזה סגנון של שיעורים מדברים אליו, וממלא את עצמו, לא נותן לזמן שלו להתבזבז. אומר הרמח"ל שאחת מתחבולות היצר הרע ועורמתו, זה הדבר הזה להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני האדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. ממשיך הרמח"ל כי יודע שאילולי היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים להינחם ממעשיהם, והייתה החרטה הולכת ומתגברת בהם, עד שהיו עוזבים החטא לגמרי. אומר הרמח"ל, הרי כל בר דעת שמתבונן, הרי כל אדם אוהב את עצמו, זה דבר שהוא טבעי, כל אדם דואג לעצמו. וצריך לחשוב על זה, כמו שהוא דואג לעצמו לארוחת בוקר מחר, מה הוא יאכל. דואג לעצמו למשכורת בסוף החודש, כדי שאוכל להתפרנס בחודש הבא. צריך לחשוב מה יהיה איתו אחרי 120. בא לעולם האמת, ואפילו בעולם הזה, יש דברים שאדם נידון עליהם כבר בעולם הזה. יש לטובה ויש חס ושלום להפך, מצוות ועוונות. התורה אומרת, יש לך בחירה. החיים והמוות נתתי לפניך את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לך את הבחירה כדי שתוכל על ידי התגברות על הרע ובחירה בטוב, תוכל לקבל את שפע ההטבה והשכר, שזו התכלית, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. אם לא הייתה לך אפשרות לבחור ברע, לא היה מגיע לך שכר על הבחירה בטוב, כי היית בעצם עשוי כך מטבעך. אבל כשיש שתי אפשרויות ואתה בוחר בטוב, מגיע לך שכר על כך. אומר הרמח"ל, הרי ברור, שאילולי היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, את זה היצר הרע יודע טוב מאוד, שאפילו קצת, כמעט קט, ודאי שמיד היו מתחילים להינחם ממעשיהם, כל אדם היה עושה חשבון נפש עם עצמו, קולט, זה לא בסדר, והייתה החרטה הולכת ומתגברת בהם, עד שהיו עוזבים החטא לגמרי, מגיעים בסופו של דבר לשלמות הרוחנית. ממשיך הרמח"ל, והרי זה מעין עצת פרעו הרשע, תכבד העבודה על האנשים, שהיה מתכוון שלא להניח להם רווח כלל, לבל יתנו לב או ישימו עצה כנגדו. פרעו, מה פשר ההוראה הזאת, תכבד העבודה על האנשים? אומר פרעו, אם הם עסוקים במחשבות שהם רוצים להשתחרר, כנראה שהם לא מספיק עובדים. יש להם זמן לחשוב על שחרור. שהיה מתכוון שלא להניח להם רווח כלל, כלומר שום זמן פנוי ביום, שום זמן במחשבה פנויה, לבל יתנו לב או ישימו עצה נגדו, אלא היה משתדל להפריע מכל התבוננות, בכוח התמדת העבודה הבלתי מפסקת. ממשיך המסילת ישרים, כן יעצת היצר הרע ממש על בני אדם, כי איש מלחמה הוא, ומלומד בערמימות, ואי אפשר להימלט ממנו, אלא בחוכמה רבה והשקפה גדולה. כלומר, השקפה גדולה, כוונה הסתכלות, התבוננות, מלמעלה למטה, תמיד לחשוב צעד קדימה, לדעת, יש פה מלחמה, עם איש מלחמה ומלומד בערמימות, אבל אם האדם מתחכם כנגדו, והקדוש ברוך הוא הבטיח, שאומנם לפתח אתה תרובץ, ואליך תשוקתו, אבל, ואתה תמשול בו. אם תחליט לנצח אותו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני איתך, אתה תתחיל, תבחר, תצא למלחמה, ואז ונתנו השם אלוקיך בידיך. וזה אומר הרמח"ל שהבסיס לכל זו ההתבוננות. לא לתת לשגרת החיים לשחוק את הלב, את הרגש, אלא כל פעם להתבונן מחדש. תמיד להחיות בתוכנו, וזה הכוח של לימוד המוסר, שמחיה את האדם מבפנים שוב ושוב, לומד את דרכי היצר הרע, לומד את המסלול ואת דרכי ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אז תמיד הוא מתעורר להתפלל מכל הלב, תמיד הוא מתעורר לקבל קבלות של התחזקות, תמיד שואף להגיע לשלמות, כי הוא יודע בשביל מה הוא בא לעולם. ומתוך כך ניכנס לעוד נקודה חשובה, שגם היא קשורה להרגל ולשגרה, זו הכניסה של האדם למצב של דכדוך, של עצבות, של חוסר מצב רוח, של שעימום. השעימום מביא את האדם לעצבות. הוא מרגיש שהוא כבר לא שווה שום דבר, ומה כבר הוא עושה, ומה בשמה הוא חי פה בכלל. ואין דבר שמפיל את האדם מכל המדרגות הרוחניות שלו, כמו העצבות שמביאה את האדם לייאוש. עצבות זו נעילה מרכזית, כמו כפתור שלוחצים, וזה נועל את כל מערכות הנפש של האדם. זה הכוח של העצבות, שהיצר כל כך רוצה להכניס את האדם לעצבות. יש מצבים שהיצר מכשיל את האדם באיזה חטא, כשהמטרה שלו, בעקבות החטא, להביא את האדם לעצבות. כי הניצחון שהוא ניצח והכשיל את האדם בחטא, זה בשבילו דבר גדול. אבל זה שהוא מכניס אותו אחר כך לעצבות ולייאוש, ולהרגשה שאין לו תקווה ואין לו סיכוי, זה הניצחון היותר גדול של היצר הרע באותה מערכה. לכן כמה חשוב שהאדם מתבונן תמיד בשפע הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לו, בשפע המעשים הטובים שהוא עצמו עושה. יהללך זר ולא פיך, אמר שלמה המלך, אבל אם אין מי שיהלל אותך, אז הפסוק גם קוראים אותו אחרת, יהללך זר ולא, אם אין מישהו אחר, אז פיך, אם אתה נכנס לעצבות ולייאוש, אדרבה, פיך, יהלל וישבח, תשים לב לאור שבך, לדברים הטובים שעשית, לגדולה שבך, למעלות שהקדוש ברוך הוא נתן לך. הגמרא אומרת שלא לחינם ברא הקדוש ברוך הוא את האנשים עם פרצופים שונים זה מזה, כדי שכל אדם יכיר בגדולתו, בייחודו, במעלתו, לדעת אתה אחד ויחיד ואין כמוך בשום מקום בעולם, לא היה ולא יהיה. ויש לך תכלית במסלול של הבריאה, לתקן בכל תפילה, בכל ברכה, בכל מצווה, בכל שמירת שבת, בכל התגברות על יצר, בכל צדקה, חסד, חיוך לזולת. אתה פועל בממד הרוחני של הבריאה במסלול שהוא ייחודי לך. אין מישהו אחר שיכול לעשות את זה במקומך. כמה חשוב שהאדם יעצים בתוך עצמו את הפעולות הגדולות, את המשמעות של כל דבר שהוא עושה, את ההשלכות שבורא עולם נתן לו להשפיע על כל הבריאה כולה, הן בדיבור, הן במעשה, אפילו במחשבה. כל דבר שהאדם פועל בעולם הזה, כמה חשוב ללמוד את רב חיים וולוז'ין בנפש החיים, ששם הוא מרחיב בגדולתו ובגדולת מעשיו של כל אדם ואדם בכל פעולה שהוא עושה. וגם מתבונן בשפע הטוב שהקדוש ברוך הוא נתן לו, וכך הוא מגיע לשמחה. עצת היצר למקד את האדם במחשבה, במעט שאין לו, להשכיח את כל שפע הטוב שיש לו, שוב מאותה סיבה, להכניס אותו לעצבות ולייאוש, להראות לו לא טוב לך, אתה רק סובל, גם בשלום בית. פעמים שאדם מרגיש אכזבה גדולה, למה זו הבחירה שלי שהתחתנתי? הייתי צריך להמתין יותר, לחפש מישהי אחרת, או שהיא אומרת, הייתי צריכה לחפש מישהו אחר. וברוב המקרים זה לא כך. ברוב המקרים, הייאוש הזה של העצבות והדכדוך ותחושת האכזבה שמולידה את כל ההרגשות האלה, זה בא מתוך שהאדם מתמקד במעט שחסר בצד השני, במקום לראות את שפע הטוב שקיים בצד השני. הרי כל אחד יכול לשאול את עצמו, למה בעצם הוא בחר להתחתן עם פלונית, או אם היא בחרה להתחתן עם פלוני, למה הייתה הבחירה הזו? וכי האדם הזה היה מושלם לפני החתונה? ברוב המקרים התשובה, הוא לא היה מושלם, היא לא הייתה מושלמת, אבל נניח מתוך 80% של דברים שאני רציתי שיהיו מאוד חשובים בשבילי, אז היה פה נניח 60%. ידעתי שאני לא אקבל 100%, רציתי 80, וראיתי ש-80 אני לא מוצא, יש 60. מה קורה אחרי החתונה? ה-60 עצמם הם כאילו נעלמים. זה נהיה מובן מאליו, ודאי שצריך שיהיה. והמעט שיש ציפיות שהן לא מתקיימות, זה פתאום תופס את כל התמונה. או אם מתוך 60 היה 50%, היה 40%, אז במקום לראות את שפע הטוב שיש, המבט מתמקד במעט שחסר, ומזה האדם הופך להיות עצוב ומתוסכל ומאוכזב. רבי חייא לימד אותנו, שהיה שמח באשתו, אף על פי שבגמרא רואים שלא היה לו טוב איתה. הרי הוא אמר שדיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החד, זאת אומרת ששני הדברים האלה הוא קיבל, משמע מהגמרא שלא הייתה מכבסת עבורו ולא מבשלת עבורו, לא היה לו דברים אחרים ממנה. אבל הוא אמר לעצמו, אני ממקד את המבט שלי בשני הדברים החשובים האלה, שהילדים התחנכו כמו שצריך, שיקבלו את שלהם ובהם היא מטפלת טוב, מצילות אותנו מן החד, ואת הדברים האלה הוא רואה שיש בה, אז מבחינתו יש לו אישה מושלמת שהוא שמח בה, שזה גם לימוד שפעמים שווה לאדם לצמצם את הציפיות, שגם אם לפני החתונה היו ציפיות מאוד גבוהות, ועכשיו זה לא בדיוק כך, אז לצמצם, להגיד נכון, חשבתי שיהיה כך ואין את זה, במקום לאכול את הלב כל החיים ולהיות עצוב שאין לי את זה, או לריב כל הזמן עם הצד השני שישתנה, הרי ניסינו, דיברנו, לא משתנה, יקבל את הצד השני כפי שהוא, בדברים שאפשר להשלים איתם, לא עם כל דבר אפשר להשלים, אבל ברוב הדברים אפשר להשלים, וכך נהיה רגוע ושמח וטוב לב, כי הוא מסתכל על הטוב, לא מסתכל על החסר. כשההתבוננות של האדם היא על שפע הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לו בחיים, שאם זה ברוך השם הוא רואה, יש אנשים שלא, ואם הוא לא רואה, אז הוא לפחות מדבר, יש אנשים שלא מדברים, יש אנשים שלא שומעים, יש לו אותו אדם רגליים, כל אדם מה שהשם נתן לו לפי זה מודל הקדוש ברוך הוא על שפע הטוב שיש לו, יש לו מיטה לישון ויש לו בית לגור ויש אוכל לאכול ומשפחה, כל אדם לפי עניינו מסתכל במה שכן יש לו מתוך שפע הדברים שקיימים בעולם והקדוש ברוך הוא חנן אותו בהם ומתוך כך הוא נכנס לשמחה. זה היסוד של טוב להודות להשם, הטוב הוא להודות להשם. כשאדם מודה לקדוש ברוך הוא, הוא גם מרגיש את הטוב, הוא מרגיש שטוב לו. מי שקם בבוקר וקורא את ברכות השחר, אבל הוא לא קורא מהשפה ולחוץ, אלא באמת מתבונן בכל ברכה וברכה, בכל מילה ומילה, מה זה פוקח עיוורים, מה זה מתיר אסורים, יש אנשים שלא יכולים לקום מהמיטה, והוא הנה התרומם, הוא מתחיל ללכת, הוא היה אסור במיטה, קשור בזמן השינה, הגוף לא יכל לתפקד, ועכשיו הוא מתיר אסורים. ואדם שישתחרר מהכלא, אז יש לו עוד משמעות למתיר אסורים. כל ברכה וברכה כשמתבוננים בה, והאדם לא מקבל את הדברים כמובן באליו, לא נותן לה שגרה לשחוק, לא נותן לה הרגל להכניס אותו להשלים עם המצב ולהגיד שככה זה וכסוס שוטף במלחמה, כמו שמביא שם הרמח"ל את דברי ירמיהו הנביא, שמתלונן על עם ישראל כולו שב במרוצתם, כסוס שוטף במלחמה, אין להם זמן להתבונן, ובסופו של דבר הגיעו למצב של חורבן בית המקדש הראשון מתוך חוסר ההתבוננות. אבל כאשר האדם מתעורר, נותן דעתו, וכמו שכותב שם, כי יודע היצר הרע שאילולי היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים להינחם ממעשיהם, והייתה חרטה הולכת ומתגברת בהם עד שהיו עוזבים החטא לגמרי. וכך האדם צריך לפעול על פי היסוד הזה, להיות תמיד מתוך התבוננות, לא לתת לשגרה לשחוק את החיים, תמיד לפתוח ספרי מוסר, להחכים מהדברים, להרבות בתפילה על ישועת ישראל, לא לראות את הדברים כשגרה ולהתרגל אליהם שזה המצב ועם זה צריכים לחיות, אלא לדעת שבידינו לשנות, לשנות ולרומם את החיים הפרטיים של כל אדם לטובה ולברכה, ברוחניות ובגשמיות, לרומם ולשפר את המצב של כלל ישראל לטובה ולברכה ברוחניות ובגשמיות, ולהביא את עם ישראל ואת העולם כולו לגאולה שלמה, יהי רצון שנזכה לגאולה בחסד ורחמים, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.